ערב טוב, כבוד המרד האתרא, ידידי הנכבד, הרב שפרן, ידידי עורך דין שלום וסרטייל ומשפחת וסרטייל היקרה, כבוד הדיין, כבוד היושב ראש, מוריי ורבותיי. אני חושב שהרב ולדנברג לא רק שנגע והעמיק בכל הנושאים שהתחדשו בדור האחרון, בדורו ובדורו שלפניו, אלא אני חושב שהוא היה חלוץ בכל הדברים האלה. ואולי זו הייתה חשיבותו וגדולתו הרבה, שכמעט בכל הנושאים המודרניים, בין אם זה הלכות מדינה או הלכות רפואה, או הלכות הנוגעות לטכנולוגיה, או למצוות התלויות בארץ, כמעט בכולם השאלות שהוא נשאל, היו שאלות מאוד מקוריות שהתחדשו באותו זמן, והוא באמת סלל את הדרך, גם אם לא בכל דבר הסכימו איתו בסופו של דבר, אבל באמת היה חלוץ בעומק ובהיקף שהוא נגע בכל הסוגיות. והדבר הזה בוודאי נכון בתחום הרפואה וההלכה. אני רוצה לדון בנקודה הזו שנתבקשתי לדון עליה, על עמדתו בנושא ההפלות, מנקודת מבט אישית. הייתה לי זכות גדולה, ואני רואה אותה עד היום כזכות באמת מהגדולות שהיו לי, להיות מבאי ביתו כשהייתי צעיר מאוד, כשהייתי עוד סטודנט לרפואה, סטאג'ר ומתמחה בבית החולים שערי צדק הישן ברחוב יפו. והרב ולדנברג גר ברחוב מזור, שזה הרחוב המקביל מהכניסה הצדדית לבית החולים, לא מהכניסה דרך רחוב יפו. ולפני שאני הגעתי בכלל לבית החולים, הוא נתן שיעורים לרופאים היותר ותיקים ממני אז, שיעורים קבועים. בהתחלה זה היה בהלכות שבת, אחר כך זה היה בהלכות התא המשפחתי, כל השאלות המודרניות של פוריות. וכפי שניתן לראות בשאלות ותשובות ציץ אליעזר, גם בחלק ח' גם בחלק ט', סימנים ארוכים מאוד שבעצם הם סיכום של השיעורים שהוא נתן. השיעורים שהתחדשו כתוצאה מהשאלות שהרופאים שאלו, והוא נתן עליהם שיעור. והדבר היפה והמרנן שהיה בנוכחותו, הוא הרבה להתפלל בבית הכנסת של בית החולים. זו הייתה זכות גדולה לעובדי בית החולים שיכלו בקלות לגשת אליו ולשאול שאלות. והיינו באים אליו בשחרית עם שאלה, ואם הייתה שאלה חדשה ומורכבת, הוא היה מבקש שיתנו לו אותה בכתב, וכמעט תמיד במנחם הערב הוא בא עם 20 עמודים של תשובה ארוכה שכבר בדק וברר והסיק, ואחר כך זה הפך להיות סימן בציץ אליעזר. ככה היו הרבה מאוד מהשאלות שתוכלו לראות, הרבה לפרופסור דוד מאיר שהיה המנהל, יש גם תשובות אליי ולאחרים, כך הייתה דרכו, וזה באמת היה מפליא לראות איך במשך יום, והוא היה עסוק מאוד, היה הולך לבית הדין והיו לו עוד שאלות, בערב בא עם 20 עמודים, וזה היה התשובה בציץ אליעזר. בסוגיה של נושא הפלות, הייתה עובדה של אישה שהייתה בבית החולים ואובחנה בכך שהעובר סובל מתסמונת שנקראת תי סאקס, שזו מחלה גנטית קשה מאוד, שבה התינוק נולד ובחודשים הראשונים הוא נראה בסדר, אבל בדרך כלל תוך 4-5 חודשים מתחילה הידרדרות, מופיעים פרקוסים ושיתוקים והילד הולך ומדרדר, אין אפשרות לרפא את המצב הזה, וכמעט כולם מתים בגיל 3-4 שנים. זה התחזית של כל הילדים האלה. ואלה הם שנים מאוד מאוד קשות גם לילד וגם למשפחה. והשאלה שהבאנו לפתחו הייתה, מאחר ואובחן כבר בהיריון של התינוק הזה, לעובר הזה, יש את המחלה הזו, האם מותר להפסיק את ההיריון? האם מותר לבצע הפסקת היריון? עכשיו, כדי להבין את מהות השאלה, השאלה של הפלות היא לא שאלה שהומצאה במאה ה-20 או ה-21. הייתה כמעט מאז שחווה נוצרה, התעוררו שאלות של הפלות וגם בוצעו הפלות בעולם העתיק. אבל כולם, עד ממש לשאלות שהרב ולנברג נשאל, היו שאלות של סיכון חיי האם כתוצאה מהמשך תהליך ההיריון או הלידה. ועל כך יש משנה מפורשת בועלות, שאישה שהיא מקשה לילד, מחתכין את העובר ואיברים איברים, עד שיצא ראשו, יצא ראשו, אין דוחים נפש מפני נפש. משנה מפורשת, ולכאורה הדברים פשוטים. זאת אומרת, יש הריון שמסכן את האם, העובר עדיין לא הוציא את ראשו, על פי ההלכה מותר ואולי אפילו חובה לבצע הפסקת הריון. ואלה היו כל השאלות שנשאלו במשך הדורות. היו שאלות צדדיות כאשר ההיריון היה מחוץ לנשואין, והשאלה אם זה היה בפנויה מחוץ לנשואין או אשת איש מחוץ לנשואין, נפקמינה אם העובר הוא ממזר או לא, האם גם אז מותר לבצע הפסקת הריון מפני כבוד המשפחה או מפני ממזרות, כל מיני שאלות מן הסוג הזה, אבל הן היו נדירות. רוב השאלות נגעו למצב האם. מה שהתחדש בתקופתו של הרב ולנברג, והיום בעצם אלה הן השאלות שנוגעות להפלה, לא נוגעות בכלל לבריאותה שלהם. אין כמעט היום סיבה להפסיק הריון בשביל להציל את חייהם. כמעט תמיד אפשר לטפל בהם, אפשר לעשות ניתוח קיסרי ולהציל גם את הוולד וגם את האם. הדברים האלה היום כמעט לא קורים. כל השאלות היום נוגעות למצבים שבהם אנחנו מאבחנים במהלך ההיריון בעיה בעובר, שבימי חז"ל ובימי הראשונים לא ידעו לעשות את זה. לא היה להם שום אמצעי לדעת מה מצבו של העובר ואיך הוא ייוולד. ולכן השאלות האלה לא נשאלו. השאלה שהיום נשאלת היא כמעט אך ורק שאלה שנוגעת לעובר. העובר נתגלה בבדיקה כזו או אחרת, באולטרסאונד או במי שפיר או כל בדיקה אחרת, שהוא חולה במחלה כזו או אחרת, והשאלה אם מותר להפסיק את ההיריון, שזה סוג אחר של שאלה, זה לא שייך למשנה בועלו, זה לא שייך למקורות שיש לנו. ולכן כשהרב ולנברג קיבל את השאלה הזו, הוא נכנס לעומקה של הסוגיה, ואני לא אכנס פה לכל סוגיית ההפלה לפי ההלכה, ואני אגע רק בנקודות עיקריות כדי להסביר את שיטתו מצד אחד ואת המחלוקת שהיא עוררה מצד שני. המקור לאיסור הפלה הוא הפסוק בפרשת נוח, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, אומרת הגמרא בסנהדרין, איזו אדם באדם? זה עובר במי אמו. ומכיוון שכתוב ששופך דם האדם באדם דמו יישפך, מכאן שיש איסור רציחה להמית עובר. זאת אומרת להפיל עובר זה איסור רציחה. אלא מאי? שהפסוק הזה נאמר לנוח. והוא לא נשנה לאחר מתן תורה. והכלל הוא שמה שנאמר לפני מתן תורה ולא נשנה אחר מתן תורה, מתייחס רק לבני נוח ולא לבני ישראל. יוצא שבן נוח היום שיעשה הפלה, עונשו מוות. ואם היה סנהדרין, היו מוציאים אותו להורג. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אבל מה הדין בישראל שעושה הפלה? האם הדין הזה חל גם לגביו? חידש הרב ולנברג בכוחו הגדול ובריבוי המקורות שהוא הביא, שבאמת אין איסור רציחה בהפלה בישראל. יהודי ויהודייה שביצעו הפסקת הריון, מדין תורה, אין איסור. אין איסור תורה. אין איסור תורה, אבל יש איסור דרבנן. ומה המקור לאיסור דרבנן? המקור הוא הכלל שקבעו חז"ל לקמידן, שלגוי יהיה אסור ולישראל יהיה מותר. זאת אומרת, גוי שבסך הכל מצווה בשבע מצוות בני נוח, ואנחנו שמצווים בתרי"ג מצוות ועוד תת-תת מצוות שכל אחד מהתרי"ג מצוות גורר אחריו, איך יעלה על הדעת שהגוי יהיה יותר חמור מהיהודי, שבגוי יהיה איסור רציחה ובישראל יהיה מותר. אז לקמידה הופך אותו לאיסור בישראל. אבל הוכיח הרב ולנברג שהכלל הזה לקמידה הוא רק מן הרבנן. באמת מן התורה, התורה אמרה גוי איסור רציחה, ישראל מותר, כך לכאורה יוצא בפשטות. אלא בגלל שחז"ל אמרו שלקמידה הפכו לאיסור דרבנן. ומכיוון שמצב של תי סאקס הוא צער עצום, לכן במקום צער לא גזרו רבנן, ולכן הרב ולנברג התיר את הפסקת ההיריון במקרה שאובחן כתי סאקס, ומכאן כמובן הרבה מאוד מחלות אחרות דמויות תי סאקס, שאנחנו יכולים היום לאבחן בשלב מוקדם. כשהרב ולנברג הודיע את הפסק הזה לקבוצה שלנו בבית החולים, אני הייתי אז צעיר לימים, אבל הייתי העורך, בעצם המייסד, אבל באותם שנים כבר הייתי עורך, של הביטאון אסיה, שיוצא עד היום, שמוקדש לסוגיות ברפואה והלכה. אז באתי לרב ולנברג, אמרתי לו, זה פסק מאוד חשוב, כל יום יש מקרים כאלה ויהיו עוד ועוד, האם אני רשאי לפרסם את הפסק הזה בגיליון הבא של אסיה? והוא נתן לי רשות, וזה פורסם באסיה. ואז לא אכנס לפרטי הפרטים איך הדברים התגלגלו, אבל הדבר הזה הגיע לידיעתו של הרב פיינשטיין. ובאותה עת יצא לאור ספר הזיכרון לרב אברמסקי. וביקשו מכל גדולי ישראל לתרום מאמרים לספר הזיכרון, כמקובל, לפחות באותם שנים, היו הרבה ספרי זיכרון שזכרו את הגדולים על ידי מאמרים של הגדולים החיים. והרב פיינשטיין בחר לכתוב מאמר לספר הזיכרון של הרב אברמסקי, תשובה מנוגדת לציצליאזו. והוא כתב שם בעריכות רבה שזה איסור רציחה בישראל. שזה חידוש שלו, אף אחד לפניו לא טען שבישראל יש איסור רציחה. יש שלא הסכימו עם הרב ולנברג לפני כן, הרב ולנברג גם הביא אותה, שטענו שגם בישראל יש איסור דאורייתא, אבל לא מדין רציחה, כי זה ודאי לא שייך לכללי ההלכה, שאיסור רציחה הוא רק בבן נוח ולא בישראל. אז התאמצו למצוא איסורים אחרים, השחטת זרע, חבלה, מצאו כל מיני איסורים אחרים וקראו לזה דאורייתא, אבל לא איסור רציחה. והרב פיינשטיין מעריך להוכיח שזה איסור רציחה בישראל, וכל ההבדל הוא טוען בין בנוח שעושה הפלה לבין ישראל שעושה הפלה, זה האם מי שעשה את הפלה גם חייב מיתה כדין רוצח. שאם זה בנוח אז הוא חייב מיתה כדין רוצח, כי כתוב שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אם זה ישראל שעשה הפלה, אז הוא חייב מדין רוצח, אבל לא חייב מיתה. יש גם משך חוכמה שאומר דבר דומה, ואומר שחייב מיתה בידי שמיים, יש גם שיטה כזו. על כל פנים, בסוף תשובתו של הרב, של האיגרות משה, שפורסמה לימים באיגרות משה, זאת אומרת, הם העתיקו את זה מספר הזיכרון לרב אברמסקי לאיגרות משה, זה מופיע בחלק חושן משפט, חלק ב' סימן סמך ת', אז הוא מסיים את התשובה כך, כתבתי כל זה לעניין הפרצה הגדולה בעולם, שהמלכויות בהרבה מדינות התירו להרוג עוברים, ובתוכם גם ראשי המדינה במדינת ישראל, וכבר נהרגו עוברים לאין מספר, שיש צורך לעשות סייג לתורה, וכל שכן שלא לעשות כולות באיסור רציחה החמור ביותר. ועכשיו הוא מוסיף, שלכן נשתוממתי, בראותי תשובה מחכם אחד בארץ ישראל, הנכתב למנהל בית החולים שערי צדק ונתפס בחוברת אסיה י"ג, הרגשתי קצת גאווה שאסיה מופיע בתשובת הרב פיינשטיין, המתיר הולדות שעל ידי בחינות הרופאים כשהוא יותר מג' חודשים, שהעובר במחלת תי סאקס להפילו. כך הוא ראה שמישהו כתב כך. והוא מעריך להוכיח שזה דבר שאסור, והוא מסיים, ואין לטעות ולסמוך על תשובת חכם זה, ושרי לימרי בזה. כך הוא כותב על הרב ולנברג. כשהרב ולנברג ראה את זה, הוא מאוד נפגע. הוא אמר לי, אני ממש פגוע. הוא אומר, מלחמתה של תורה זה דבר לגיטימי, אני כותב בלימוד דבר אחד, מותר לרב פיינשטיין לחלוק עליי. אבל לכתוב עליי חכם אחד, מה אין לי שם? הוא לא יודע מי אני? לכתוב שר אלי מרי כאילו עשיתי פה פשע שהשגתי להלכה דבר, איך אפשר להתייחס ככה לעניין? יצא שבדיוק באותו זמן כתבתי את ספרי הראשון בשם הלכות רופאים ורפואה, והספר הוא בעצם שום דבר לא משלי, הספר הוא סיכום התשובות של הציץ אליעזר עד אותה עת, דהיינו עד סוף כרך י' ג' באותה עת, בענייני רפואה והלכה. ומה שעשיתי, אספתי את כל התשובות של הציץ אליעזר בענייני רפואה והלכה, סידרתי אותם לפי סדר עניינים על פי השולחן ערוך, כי הרי בתשובות זה מופיע מעורב, כל תשובה מתי שהיא ניתנה באיזשהו נושא, ורק הוצאתי את הסיכום להלכה מתוך התשובה, וציינתי את המקורות שהציץ אליעזר הסתמך עליהם כדי להגיע לאותה מסקנה. זאת אומרת, מעין שולחן ערוך לרופאים, מתוך הציץ אליעזר בשיטת הציץ אליעזר. ובאתי לציץ אליעזר, אמרתי לו, הנה הספר, ואני מבקש הסכמה. זה ספר על כבודו, על העבודה של כבודו, אני מבקש הסכמה. אז הוא נתן לי הסכמה בחיבה רבה, וניצל אותה כדי להשיב לרב פיינשטיין. אז אני אקרא לכם מה הוא כותב. הוא כותב לי כך, הוא כותב כל מיני דברים על הרצה וכו', לא אקרא את זה. אולם לאות ההרצה, וכדי להוסיף על אקטואליותו של הספר, הנני מצרף בזה לכבודו להדפיס בראש ספרו, בסמוך להדפסת מכתבי זה, דהיינו, הוא אומר לי איפה לשים את התשובה שלא היו טעות בעניין הזה, תשובה הלכתית נחוצה בנוגע להפסקת הריון בגלל גילוי מחלת תי סאקס, או יתר מחלות של האישה או הוולד גם שאינן מסוכנות, אשר השיבותי כך וכך, אך כבר הדפיס מאמר נגד זה אגרם פיינשטיין שליטה בספר הזיכרון לאברי אברמסקי שהופיע לאור לפני מספר שבועות, ולבקשת רבים לחזור לחוות דעתי שנית על נושא זה ומה שיש בפי להשיב על דבריו, ערכתי כעת תשובה מפורטת על דבריו וכו' וכו'. ואז מופיעה התשובה שלו פה, שאחר כך נתפסה בציץ אליעזר, אבל היא הופיעה פה בספר. והוא כותב, אספר לכם אנקדוטה שלא מופיעה פה. התשובה שלו נכתבה עניינית מבחינה הלכתית, אבל בסגנון מאוד בוטה נגד הרב פיינשטיין. זאת אומרת, הרגישו שהוא פגוע, והוא השיב באותה מטבע. באתי אליו, אמרתי לו, זה הספר הראשון שלי, אני אדם צעיר, למה אני צריך להדפיס בספר מלחמות יהודים כאלה? אולי אפשר למתן את הסגנון. והוא שמע לדעתי, הייתי ילד לעומתו, והוא קיבל את דעתי, והוא מאוד מיתן את הסגנון. אבל גם אחרי מיתון הסגנון, הסגנון הוא חריף. אז הנה אני אתן לכם רק כמה נקודות של הדיון. יש תוספות בסנהדרין, לא, אני אעבור לנושא הבא, יש תוספות בנידה, התוספות בנידה כותבים במפורש שבישראל מותר להרוג את העובר, כך כתוב בלשון בתוספות. אם מותר, אז אפילו לשיטת הרב ולדנברג זה קצת קשה, אבל הוא מסביר מותר מדאורייתא. זה שיטת התוספות, כמו שהוא אומר, מה שאסור זה אסור רק מדרבנן. אבל כמובן שלשיטת הרב פיינשטיין זה בעיה, אם כתוב מותר. אז מה עשה הרב פיינשטיין? אז הרב פיינשטיין כתב שזה טעות סופר, והוא כותב כך, לדברי התוספות בנידה, דף ממדלה, דיבור המתחילי הוא שכותבים בלשון מותר להורגו בבטן, בוחר לו הרב פיינשטיין הדרך הפשוטה ביותר, ולומר שפשוט הוא ברור שהוא טעות סופר וצריך לגרוס במקום מותר פטור. על זה הוא כותב, ולא נרתע ממה שהתוספות חוזרים פעמים בדבריהם לכתוב בלשון מותר, ועל פי הגעתו זו באה לידי בחינת שבנהפוך הוא וכו', והוא אומר, ועם כל הכבוד, לא אדוני, לא זו הדרך, כך הוא כותב על הרב פיינשטיין, וזה גם הגיוני, אי אפשר להגיד, בגלל שקשה לי אני משנה את הגרסה. זאת אומרת, הרב פיינשטיין לא מצא איזה כתב יד עתיק של התוספות שכתוב שם פטור, ואז הוא אומר, הנה זה טעות סופר. הוא אומר, מסברה, זה לא מתאים לי, אז במקום מותר אני אגיד פטור. אז הוא אומר ככה אי אפשר. אחר כך הוא כותב בביאור שיטת הרמב״ם, הרמב״ם המפורסם בפרק א' מהלכות רוצח הלכה ת', שדן באיזה שלב זה נקרא רודף וזה יוצא נגד הגמרא, לא ניכנס לרמב״ם המפורסם הזה, אבל גם שם זה קשה על הרב פיינשטיין, והרב פיינשטיין טוען מה שהוא טוען. כותב על זה הרב ולנברג, ואני תמה הפלא ופלא, איך שאלים את עצמו או לא שט ליבו אלא דירי הפוסקים מכמה דורות שקדמונו, מהם שהיו קרובים אפילו לתקופת הראשונים, שבערו דלוכן, אלא בהיפוך של דבר. זאת אומרת, הוא ממש תוקף אותו בצורה חזקה על כל אחד מהסימנים שהוא כותב. ובכאן אנו באים, וזה הדבר המרכזי שבתשובה שלו, יש שתי תשובות במערית שנוגעות להפלה. יש תשובה אחת בסימן בחלק א' סימן צדי זין, שיוצא שהמעריץ עובר שיש איסור הפלה, לא מדין רוצח, הוא לא כותב שזה מדין רוצח, ויש בסימן צדי ת' שני סימנים אחרי זה, שהוא כותב שאין איסור הפלה. אז יש סתירה לכאורה במעריט. אז הרב ולנברג דן במעריטים האלה בשתי התשובות בעריכות, ומתה אותם לכיוון שלו, שבעצם עיקר התשובה זה צדי ת', ובצדי זין, הוא אומר שזה רק אסור מדרבנן, כך הוא לומד אותו. אבל הרב פיינשטיין, מה יעשה עם סימן צדי ת'? בסימן צדי ת' כתוב במפורש לדעת המערית שאין איסור בהפלה בישראל. אז אומר הרב פיינשטיין שסימן צדי ת', ומה עושה הגאון רב פיינשטיין בדברי מערית אלה? כך כותב הרב ולנברג, נוקט לו גם כן בדרך הפשוטה ביותר. וכותב שפשוט שאין להשגיח על תשובה זו כלל, כי ודאי תשובה מזויפת עם איזה תלמיד טועה ומטעה וכתבו בשמו. זאת אומרת, שוב הוא הלך, כך טוען הרב ולנברג, בדרך הפשוטה, לא מתאים לי, זה מזויף. וכך הוא מוכיח, ואני תימה תימה אקרא, איך אפשר לקור תשובה שלמה במערית על פי השערה דמיונית, וכך הוא הולך ומוכיח שהרבה מבני דורו של המערית ציטטו את המערית בסימן צדי ת', אז ודאי שזה לא תלמיד טועה וכו'. כך הוא הולך ודן על כל התשובה הזו. ולכן הוא אומר לזאת משנתנו בזה לא זזה ממקומה, ובסופו של דבר, הרב ולנברג כמעט דעת יחיד, שאין איסור דאורייתא בכלל בהפלה בישראל, ולכן במקום צער לא גזרו רבנן, ולכן כאשר יש מום קשה בעובר, מותר לבצע את ההפלה לכתחילה, כי אין בזה איסור אפילו לא מדרבנן. לעומת פוסקים אחרים שהכריעו שהאיסור של הפלה גם בישראל הוא אמנם דאורייתא, אבל לא מדין רציחה, ויש לזה נפקמינה אם זה לא רציחה או זה איסור אחר מדאורייתא, ודעת הרב פיינשטיין שזה איסור דאורייתא מדין רציחה, ואפילו טייסקס ואפילו המחלות הקשות ביותר הוא אוסר להפיל, ולדעתו זה בדיוק כמו להרוג את העובר הזה אחרי שהוא נולד עם המחלה הקשה, שכל אחד יסכים שאסור להרוג תינוק עם המחלה הזו, לדעתו זה היינו אח לבצע את ההפלה. אז באמת הרב ולנברג היה יחיד בגישה שלו, אבל הוא עמד עליה די בתוקף והרבה מאוד שנים. ואני אסיים בסיפור. הייתי פעם, חיכיתי פעם להיכנס לרב אוירבך לשאלה שהייתה לי. ולפניי נכנס אליו זוג שהאישה הייתה בהיריון, וכשהם יצאו, הם יצאו בוכים, הבעל והאישה בוכים. שאלתי אותם מה קרה, אז הם אמרו ש יבחנו אצל האישה שהיא נושאת תינוק בתסמונת דאון, והם באו לרב אוירבך לשאול אם מותר לה להפסיק את ההיריון. הרב אוירבך דיבר, שאל כל מיני שאלות, הם אמרו, היה מאוד נחמד אליהם, ובסוף הוא אמר, אני לא יודע מה להגיד לכם, תשאלו מישהו אחר. והם יצאו והם אמרו, איך זה יכול להיות? באנו לפוסק הדור, את מי נשאל? מי, אם לא הוא, מי יפסוק לנו? ואנחנו צריכים לדעת, אנחנו במצוקה גדולה. אמרתי להם, אני לוקח אחריות, אני מציע לכם ללכת לרב ולנברג. ועשו מה שעשו. כשנכנסתי לרב אוירבך, לפני ששאלתי את השאלה שלי, סיפרתי לו מה היה במסדרון אחרי שהם יצאו, ושאלתי אותו אם צדקתי במה שעשיתי. אז הוא אמר לי, צדקת. והוא אומר ככה, שיטתו הייתה, שיטת הרב אוירבך הייתה, שאיסור הפלה זה באמת איסור דאורייתא, ולכן תסמונת דאון אסור להפיל, כי זה איסור דאורייתא. אבל אם מצבה של האישה מבחינה נפשית הוא מאוד קשה, בגלל שהיא חוששת על מה שיקרה, אז זה הופך להיות דין באישה. כי אין הבדל בהלכה בין סכנה בגלל בעיה פיזית לסכנה בגלל בעיה נפשית. והוא תמיד היה אומר לי, תשלח את האנשים האלה אליי, אני רוצה לעמוד על מצבם, והרבה פעמים הוא היה מתיר לעשות הפלה במקרים כאלה, בגלל האימא שהייתה במצב קשה. אבל אומר, במקרה הזה דיברתי ודיברתי וניסיתי לעמוד, לא הצלחתי לראות עד כמה באמת האישה הזו במצוקה. ברור שכל אישה שנושאת עובר עם תסמונת דאון היא לא תהיה שמחה, אבל לא הצלחתי להרגיש שהיא באמת כל כך חולה נפשית. ולכן לא רציתי לפסוק, כי אם הייתי אומר לה אסור, חכם שאסר, אז היא כבר לא יכולה לשאול מישהו אחר. אם אני לא פוסק, היא יכולה ללכת למי שהיא רוצה. הרב ולנברג הוא פוסק מכובד, אמרת לה ללכת לרב ולנברג, לשיטתו לכתחילה מותר לבצע את הפסקת ההריון בגלל העובר, לי יש ספק, אז ביחד זה יהיה ביתר. וכך כנראה זה קרה, וזה היה הסיפור. ערב טוב. Thank you.